אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב למאזיני כל הישועה. אחד מהמוטיבים המרכזיים של סיפורי הבשורה הוא האימות בין ישוע ותלמידיו לממסד היהודי, הדתי והמדיני. מתחילתה של הבשורה על פי מתי, אפשר להבחין בהתגברות הדרגתית של החשדות שהופכים בסופו של דבר לעוינות של ממש. בתחילה היה זה הורדוס המלך אשר שמע מפי חכמי המזרח על הולדתו של מלך היהודים, וחשש שמדובר באדם שברבות הימים יאיים על שלטון בית הורדוס ביהודה. הוא פתח במסע רציחות אכזרי של כל הילדים מגיל שנה ומטה, במטרה להרוג בין היתר גם את מלך היהודים שנולד. בפרק ט' מתחיל מתי לתעד את החשדות של הפרושים ואת העוינות שלהם כלפי ישוע. לאחר שישוע ריפא את המשותק וסלח לו על חטאיו, טענו הפרושים שהוא מגדף שם שמיים, משום שאין אדם, גם לא הכהן הגדול, שיכול לסלוח לחטאי חברו ללא תיווכו של האל בעת הקרבת הקורבנות בבית המקדש. ישוע טען באותה הזדמנות שלבן האדם, כינוי שבו השתמש כדי לדבר על עצמו, הסמכות לסלוח על חטאים. מאז עקבו הפרושים אחרי ישוע וניסו בכל דרך להוכיח לתלמידיו ולשאר ההולכים אחריו שהוא כופר בתורת משה. בהזדמנות אחרת שאלו את התלמידים מדוע אוכל רבם עם המוכסים והחוטאים, ובמילים אחרות, מדוע מתקרב לאנשים שנדחו מהחברה בגלל חטאיהם. ישוע, כמו נביאים רבים לפניו, היה מקורי וחריג ברעיונות שלו, בצורה שבה דיבר על התורה ובאורח חייו, ולכן עורר חשד אצל הממסד היהודי השמרני. בתוכנית הקודמת ראינו איך הוויכוח על שמירת השבת הגביר עוד יותר את העוינות של הפרושים כלפי ישוע. בתחילת אותה השבת הרשה ישוע לתלמידיו לקטוף שיבולים כדי להסביע את רעבונם, ובהמשכה החליט ישוע לרפא אדם שהיה חולה בידו. הפרושים כאמור עקבו מזה זמן אחר ישוע וחסידיו, והחשדות כלפיו התגברו כשהתברר להם שהוא אינו מתכוון ליישר קו עם הצווים של ההלכה, ויצא בגלוי נגד הפירוש ההלכתי של הפרושים במסגרת הניסיון להראות להם שהבנתם את התורה מוגבלת. הם החליטו להעמיד את ישוע בניסיון כשהעמידו לפניו חולה בבית הכנסת שבו התפלל בשבת, וישוע אכן ריפא אותו. אז החלו הפרושים לשקול ברצינות את חיסולו הפיזי של ישוע. בבשורה על פי מתי, פרק י' ב' פסוק 15, אנו קוראים שישוע ידע את זאת והתרחק משם, אך רבים הלכו אחריו. לא צריך היה להיות הנביא כדי להבין את כוונותיהם של הפרושים. ישוע ידע היטב שהם מנסים להכשיל אותו, וכשיבינו שאי אפשר לעצור את שליחותו, יחפשו דרך להיפטר ממנו. ישוע לא רצה להתעמת איתם, וידע שלא יעונה לו כל רע עד שיגיע הזמן המיועד לכך. הוא החליט לעזוב את בית הכנסת, ואני מתאר לעצמי את עיניהם החשדניות של הפרושים מלוות אותו בצאתו מבית הכנסת, כשחלקם זוממים איך לחסל אותו. אבל אנשים רבים האמינו בו והלכו אחריו. ביניהם היו חולים רבים, והוא ריפא את כולם. אין ספק שלריפוי של כל כך הרבה אנשים, ולדרשות המעניינות שהם היו מלוות במשלים וסיפורים בחיי היומיום, הייתה השפעה עצומה על המון העם. קשה היה להישאר אדיש כלפיו. היו כאלה שדחו אותו, בעיקר הפרושים ומנהיגי הדת, אבל רבים התלהבו מאישיותו הכריזמטית, מהניסים שעשה, והאמינו לדברים שלימד ולבשורה שהביא. הוא לא בא לעולמנו כדי לעשות נפלאות, הוא בא כדי להשמיע את דברו כמשיח בן דוד, ולהכין את האנשים לגאולה. ריפוי החולים היה רק אמצעי להראות את כוחו, ולקרב אליו את ההמון. חלק מההמון האמין לדבריו וקיבל אותו כמושיע וגואל, אולם רבים ראו בו מרפא, בעל כוחות גדולים, נביא שמעביר לעם מסר חשוב, אולם דחו את טענותיו למשיחיות ולישועה. כולם הודו בכוחו לרפא חולים, זאת הייתה עובדה שאי אפשר היה להתכחש לה. אבל היו שדחו אותו בטענה שהוא משתמש בכוחו של השטן לשם כך. גם כיום מעוררת דמותו מחלוקת רבה. האויב עוקב אחר שליחיו באשר הם, ומנסה להשחיר את שמו ולזלזל בו. ישוע מצידו לא משאיר לנו דרך ביניים. או שנקבל אותו כמשיח וכמושיע, או שנתעלם ממנו ומהבשורה, ובאחרית הימים נקבל אותו כשופט. והזהיר אותם שלא יגלו אותו. הוא הזהיר את ההמונים שנהרו אחריו, שלא ידברו עליו בגלוי. לא ניתן הסבר מפורש להזהרה הדי משונה הזו, שאולי לא מצוטטת במקום הנכון, כי בפני מי צריכים ההמונים לשמור סוד? אולם בפעם קודמת הזהיר ישוע את המצורע שריפא ללכת קודם לכהן ולסבוח זבח תודה לאל, לפני שיתחיל לדבר על הנס ברבים. גם הפסוקים הבאים רומזים על המקור לשתיקה שביקש ישוע מהמתרפאים. פסוק 17, למען יתקיים מה שנאמר בפי ישעיה הנביא, הן עבדי אתמוך בו, בחירי רצתה נפשי. נתתי רוחי עליו, משפט לגויים יוציא. לא יצעק ולא יישא ולא ישמיע בחוץ קולו. קנה רצוץ לא ישבור, ופשתה כהה לא יכבנה. עד יוציא לניצחון משפט, ולשמו גויים ייחלו. כאן מצטט 200 מתוך ישעיהו מ"ב, פסוקים א' עד ד' ופסוק ט'. הקשר לקונטקסט הכללי שבו נאמרו הדברים אינו ברור דיו, ונקודת החיבור היחידה בין דבריו של ישוע לפני הציטוט לציטוט עצמו, היא שתיקתו של ישוע. הציטוט משמש את 200 קודם כל כדי לתאר את שליחותו של ישוע בישראל כהתגשמות נבואתו של ישעיה. ישוע הוא משרתו הנבחר והצנוע של האל. רוח האל נחה עליו, והוא יוציא את צדקת האל בקרב הגויים. הוא לא צועק ולא מתווכח עם מתנגדיו בחוצת העיר, אלא ממשיך במשימתו בקור רוח ובצניעות, ושואף לצנן את ההתלהבות שמעשי הריפוי שלו מעוררים. כאן יש אולי הסבר לשתיקה שדורש ישוע מהמתרפאים. יש לו חמלה כלפי כולם, במיוחד כלפי המדוכאים והחלשים, והוא מביא ישועה לגויים. עבד, הכינוי של ישוע בנבואת ישעיה, הוא תואר כוללני. הוא מתייחס למכלול התפקידים של ישוע, לכל מה שהוא אומר ועושה. בכל אלה ישוע הוא משרתו הענב, הצנוע והסובל של האל. המשפט שיוציא ישוע לגויים הוא לא המשפט שבו ירשיע ישוע גויים רבים, אלא משפט הצדק שיוכרז בקרב הגויים בידי שליחיו של ישוע. מאז ועד היום נשמעת הבשורה בקרב הגויים, ורבים וטובים מהם האמינו בבשורה ובישוע המשיח. שאול השליח היה הראשון שנשלח למשימה זו בהתגלות של ישוע אליו בדרך לדמשק. מן הגויים אשר אני שולח אותך אליהם לפקוח את עיניהם, להשיב אותם מחושך לאור ומשלטון השטן לאלוהים, כדי שיקבלו על ידי אמונה בי סליחת חטאים ונחלה בקרב המקודשים. הדמות שעולה מפסוקים אלה היא של אדם ענב וצנוע, אדם שמשמיע את דברו בנחת ובדרכי נועם, ולא בחימה ובצעקות. מטרתו היא לשים בארץ משפט, ללמד את כל יושבי הארץ את המשפט, החוקים הטובים וההתנהגות הראויה לפי תורת אדוני. הקטע הבא מציג עוד אחד מהעימותים בין ישוע לפרושים. מטרת הקטע הזה, יחד עם הקטע שיבוא אחריו, היא להראות עד כמה עמוקה חוסר האמונה של הפרושים בישוע. הקטע נפתח בגירוש שד, נמשך בתגובה של המוני העם לגירוש, תשובתם של הפרושים להתפעלות של העם, ותשובתו של ישוע לפרושים. בעוד שתגובת ההמון המשתומם והפרושים המאשימים תוארו בקצרה, תגובתו של ישוע מתוארת בהרחבה. אז הובא אליו איש אחוז שד, והוא עיוור ואילם. ישוע ריפא אותו, והאילם דיבר וגם ראה. השתוממו כל המוני העם ואמרו, האם לא זה בן דוד? כשראו הנוכחים את אחוז השד יושב ביניהם כשהוא בריא ושלם, הם נדהמו והבינו שיש להם פה עניין עם אישיות בעלת סמכות בלתי רגילה. ישוע יכול לצוות על השדים לצאת מגופו של אדם אחוז שד. הרצף של הניסים שישוע עשה חיזקה את הסברה בקרב המוני העם שמדובר במשיח בן דוד, לא חיכה העם מימי קדם. הקהל מוצג באור חיובי למדי. הם רואים את הניסים ושואלים את השאלה שמבטאת את התקווה הבסיסית ביותר שלהם. האם זהו בן דוד המשיח המקווה? לעומתם מוצגים הפרושים באור שלילי כאויביו המרים ביותר של ישוע. הם לא היו מוכנים לקבל את טענותיו שהוא מלך המשיח, וכשניסו למצוא הסבר אחר לכוחו המרפא, הגיעו למסקנה שהוא משתמש בשמו של אשמדי, בליעל או בעל זבול שר השדים, כדי לגרש את השדים עצמם. הם היו בטוחים שישוע עובד בשירות השטן. הם לא התכחשו ליכולת הריפוי של ישוע, אלא טענו שמקורו הוא בכוחות החושך של השטן. כששמעו זאת הפרושים אמרו, זה איננו מגרש את השדים, אלא בעזרת בעל זבול שר השדים. התגובה של הפרושים מופנית בראש ובראשונה אל הקהל. ההתייחסות לישוע בגוף שלישי מוכיחה שהם אינם מתדיינים עם המרפא, אלא עם הצופים בריפוי. הזלזול שבדבריהם, כתגובה לתהיות של הקהל ולשאלה שהוא עלתה מפיהם, מראה שהם מעוניינים בראש ובראשונה למנוע מההמון מלהאמין בישוע. זוהי אינה הפעם הראשונה שהפרושים מקנטרים את ישוע בהאשימם אותו בהתחברות לבעל זבול שר השדים. גם בפרק ט' ופסוק 34, לאחר שישוע גירש שד וריפא את אחוז השד, האשים אותו הפרושים שהוא מגרש שדים בעזרת שר השדים. בעל זבוב נזכר לראשונה בספר מלכים ב', פרק א' ופסוק ב', כאשר המלך אחזיהו בן אחאב שלח שליחים לעקרון לדרוש בבעל זבוב אלוהי העקרונים לפשר המחלה שתקפה אותו. בעל זבוב הוא כנראה כינוי מקומי לבעל, אלוהי האלוהים של הכנענים. בברית החדשה, הכוונה היא תמיד לשר השדים, המפקד העליון של כוחות החושך, ובכינוי הידוע, השטן. הואיל וידע את מחשבותיהם, אמר להם, כל ממלכה המפולגת בתוך עצמה, סופה שהיא נחרבת, וכל עיר או בית המפולגים בתוך עצמם לא יחזיקו מעמד. דבריו של ישוע שנשמעים כמשל שלקוח מספר משלי, מראים שישוע ידע שלשטן כמו לאלוהים יש ממלכה, ארגון מסודר ומנוהל היטב של ישויות שמטרתן היא לכוון את בני האדם להישמע לקריאתו של אדונם. ארגון שכזה לא יחזיק מעמד אם יתקיימו בתוכו פילוגים כה עמוקים עד שחלק אחד של הארגון יצא כנגד החלק השני. כדי להסביר את העיקרון שעומד מאחרי דבריו, ממשיך ישוע לתאר את הארגונים הקטנים יותר עד לקולקטיב הקטן ביותר, המשפחה. בכל ארגון, מהגדול לקטן ביותר, פילוגים פנימיים יגרמו להרס ויעשו שמות בארגון. אם השטן מגרש את השטן, כי אז יתפלג בתוך עצמו, ואיך תעמוד ממלכתו? אם השטן מגרש את שדיו, סימן שחלה התפלגות בממלכתו. הפרושים האשימו את ישוע בגירוש שדים בעזרתו של שר השדים. הם זקפו את כוחו של ישוע לכוחות החושך, לא לאלוהים. ישוע השיב לטענותיהם בהיקש לוגי על דרך האבסורד, הבלתי הגיוני. ההנחה של ישוע היא שהשטן שולט על ממלכתו בפקחיות והיגיון רב, ולכן זה לא יהיה הגיוני שהשטן יקצה מכוחו לשליחים שפוגעים בממלכת השדים אשר תחת פיקודו. אם ישוע שחרר נפשות מעבדות רוחנית לשטן והקנה להם בריאות רוחנית, נפשית וגופנית, יהיה זה בלתי מתקבל על הדעת להניח שהוא משתף פעולה עם השטן. השטן לא יפעל במודע וברצון כדי לפגוע בממלכתו. ואם אני מגרש את השדים בעזרת בעל זבול, בעזרת מי מגרשים אותם בניכם? לכן הם יהיו שופטיכם. הבנים שעליהם מדבר ישוע הם לא בנים במובן המילולי, אלא חברי כת הפרושים וההולכים אחריהם. ההיגיון של ישוע בפסוק האחרון ברור למדי. אם אתם טוענים שגירוש השדים שלי מקורו בכוח של בעל זבול, וגירוש השדים שלכם מקורו באלוהים, יש לכם סתירה לוגית שאתם חייבים להסביר. תוצאה דומה חייבת לנבוע ממקור דומה. אך אם על ידי רוח אלוהים אני מגרש את השדים, כי אז הגיע אליכם מלכות האלוהים. ישוע האמין שרוח האלוהים פועלת דרכו במאבק נגד כוחות החושך, והצלחתו במאבק נגד השטן היא סימן לבואה של מלכות השמיים. הדגש הוא לא על גירוש השדים, אלא על הקשר שבין גירוש השדים שנעשה על ידי ישוע ובואה של המלכות. ישוע עצמו אמר בפסוק הקודם שגם יהודים אחרים הצליחו לגרש שדים בכוחו של האל. אבל רק את מעשיו הוא קושר לבואה של מלכות השמיים. במקרה זה ישוע מתאר את ההוד והמסתורין שקשורים לדמותו, בלי לקשור לעצמו תארים כלשהם. הוא לא אומר בפירוש שמלכות השמיים הגיעה בגלל שהמשיח או בן האדם הגיע, והוא מביס את השטן. הוא אומר שהוא מגרש שדים, ומשאיר בידי הקורא, או השומעים אותו בזמן ההוא, את הצורך לתהות ולחקור אודותיו. או איך יוכל איש להיכנס לביתו של גיבור וליטול את כליו אם לא יכפות תחילה את הגיבור, רק אחרי כן יבוז את ביתו. ישוע מעלה את הטיעון השלישי בוויכוח בצורה של משל. לא זו בלבד שהוא אינו משתמש בכוחו של השטן, משום שהוא אינו חלק מממלכתו, אדרבה, הוא מתקיף את הממלכה הזו ומכניע אותה. בישעיה פרק ממתת ופסוק כ"ד נאמר, היוקח מגיבור מלכוח, ואם שבי צדיק יימלט, ככה אמר אדוני, גם שבי גיבור יוקח, ומלכוח עריץ ימלט, ואת יריבך אנוכי יריב, ואת בניך אנוכי אושיע. ביתו של הגיבור היא ממלכתו של השטן. כליו הם האנשים שנתונים למרותו, אלה שאחוזים בשדים. אותם משחרר ישוע. המפתח לגירוש שדים מוצלח הוא ניטרולו של השטן ושדיו. לוקס פירט קצת יותר באומרו, כאשר האיש החזק החמוש היטב שומר את ביתו שלו, הרי שלום לרכושו. אך כשתוקף אותו איש חזק ממנו ומתגבר עליו, הוא לוקח ממנו את נשקו שבטח בו ומחלק את השלל. על השטן ניתן להתגבר רק בכוחו של האל. רק האל יכול לכבול אותו, לנטרל את נשקו ולשחרר את השבויים, ובכך לגרום למפלתו של אויב האלוהים. ישוע מדבר על מאבק ארוך שנמשך משחר ההיסטוריה עד ימינו אלה, בין השטן וכוחות החושך לאלוהים וכוחות האור. זהו מאבק שכל איש ואישה לוקחים בו חלק, במודע או שלא במודע. אין אפשרות להכריז על ניטרליות במאבק הזה, ועל המאמין להחליט אם הוא מצטרף לישוע במאבקו נגד כוחות החושך, או שהוא מרים את ידיו ונכנע להם. כל מי שאינו נלחם את המלחמה הטובה של האל, סופו שיצטרף למחנה שמתנגד לאלוהים, וימצא את עצמו נלחם באלוהים. ישוע מבהיר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, שבמלחמה זו אי אפשר לשבת על הגדר, ולפסוח על שני הסעיפים. ישוע הוא הכלי שהאל בחר כדי להנהיג את המלחמה הזו, ומי שניצב לצידו של ישוע מוצא את עצמו בצבא האל. מי שמתעלם מצב הגיוס הזה, או שנוטש את המערכה, נחשב כאויבו של האל. יש בדבריו של ישוע דרישה להתוודות בפומבי על האמונה בו ובמטרתו. בזאת סיים ישוע את התייחסותו להאשמותיהם החמורות של הפרושים בדבר שיתוף הפעולה שלו עם בעל זבול, שר השדים. אולם הוא משתמש בקו ההגנה שבו נקט, ומשמיע אזהרה לאלה שלא הפנימו את מה שאמר זה אתה. על כן, צמד המילים האלה מקשרות בין הפסוק הנוכחי לפסוקים הקודמים. על כן אני אומר לכם, כל חטא וגידוף יסלח לבני אדם, אך גידוף כלפי הרוח לא יסלח. כל המדבר דבר נגד בן האדם יסלח לו. אבל כל המדבר נגד רוח הקודש לא יסלח לו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. לאחר שדיבר על הצורך להילחם לצידו של האל, מדבר ישוע על הגידופים שמשמיעים אנשים נגד אלוהים, או חילול השם, שהיא צורה שבה מתבטא המאבק של האדם באלוהים. חטא הגידוף הוא חטא כבד שאלוהים סולח עליו רק במקרה של גידוף נגד אדם אחר. אבל ברגע שהאדם החל לגדף את האל, הוא צריך לדעת שהוא חוצה קווים אדומים, ומסתכן בכך שהאל לא יסלח לו על הגידוף לעולם. ישוע חוזר ומזכיר לשומעיו את יום אדוני הנורא, שבו יצטרך האדם לתת דין וחשבון על כל מה שאמר ועשה, ולקבל את גזר דינו בהתאם. מי שגידף את שכנו ברבים, יכול לצפות לסליחה מאלוהים, אם חזר בתשובה וביקש את סליחתו של אלוהים. אבל מי שגידף את האל, צריך לדעת שהגידוף נרשם בספר החיים או ספר המתים, הוא יצטרך לתת את הדין על כך באחרית הימים. אלה שמתנגדים לפועלו של האל באופן אקטיבי, כמו בגידופו של האל ובהשחרת שמו ברבים, מותחים את סבלנותו ורצונו של האל לסלוח עד לקצה האפשרי ומעבר לכך, ומתגרים בקדושתו ובסיכרון האינסופי שלו. ישוע חוזר פעמיים על האזהרה כדי להדגיש את החומרה שבחטא הגידוף של האל. הוא דיבר לקהל יהודי שידע היטב את ההבדל בין חטאים קלים יותר לחטאים כבדים וחמורים, בין חטא שנעשה בשגגה לחטא שנעשה במצח נחושה ובכוונה תחילה. בשמות פרק כף פסוק וב נאמר, לא תישא את שם אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. וראי הגידוף הוא המקרה הקיצוני ביותר של נשיאת שם אדוני לשווא. באשר לביטוי בן האדם שבו משתמש ישוע בפסוק 32, כנראה שישוע מדבר על גידוף שמו בידי אנשים שלא היו מודעים לכך שהם מגדפים את שליח האל בשלבים הראשונים של שליחותו. התנגדות לאדם ישוע מתוך בורות שונה מהתנגדות לפועלו של האל דרך רוח הקודש. במונחים מעשיים אפשר לומר שההתנגדות לדבר הבשורה היא משהו שאפשר לסלוח עליו. אולם מהרגע שהאדם הכיר את רוח קודשו של האל, ובהמשך דוחה אותו וחדל מלהאמין בו, דבר זה לא יסלח לו. ובהקשר שבו נאמרו הדברים, הרי שהכחשת כוחה, כבודה ומעמדה של רוח האלוהים בגירוש השדים של ישוע, והטענה שישוע משתמש בכוחותיו של בעל זבול, הם שווי ערך לגידופה של רוח הקודש. עוד נשוב ונסכם את עניין חטא המוות בתחילתה של התוכנית הבאה. ועד אז, כאן באולפן דניה, מאחן לכולכם ליל מנוחה מירושלים.
Love.